חשד, חוסר אימון וטרור שררו בכל המעמדות. בעיצומה של הדאגה הכללית, נחשפה עוצמת ההשפעה שהייתה למשנתו של לותר על ליבם של אנשים שהצטיינו בתחומי החינוך. ההנהגה והמוסר והפכו למופת. משרות חשובות של אמון וכבוד התפנו לפתע. אומנים, ציירים, מלומדים, פרופסורים באוניברסיטאות, מחברים ואפילו אנשי חצר נעלמו. מאות נמלטו מפריז, היו לגולים מרצון ממולדתם, כשבמקרים רבים הנטישה הייתה הרמז הראשון לתמיכתם בדת המתוקנת. הקתולים הביטו סביבם בפליאה, כשחשבו על הכופרים שחיו בקרבם ולא הוררו את חשדם. הם קילו את זעמם בהמוני הקורבנות הנחותים יותר שנמצאו תחת שליטתם. בתי הכלא היו עמוסים. האוויר כולו הפך שחור כארפיח מעשן המדורות הבוערות שהודלקו כדי לשרוף את מאמיני הבשורה. פרנסיס הראשון התפהר בהיותו מנהיג בתנועה כבירה למען תחייה רוחנית ורעיונית, שסימנה את תחילת המאה ה-16. הוא סס לקבץ בחצרו אנשי ספר מכל ארצות התיבל. בזכות אהבת הספר שלו, ובוזו לבורות ולאמונות התפילות של הנזירים, נבע הסובלנות הקלה שהוא גילה כלפי הרפורמציה. אולם, מרוב להטו לחסל את הכפירה, נותן חסות זה לספרות ולרכישת ידע, הוציא צו שהכריז על ביטול הדפוס מרחבי צרפת. פרנסיס הראשון הוא אחד מבין שלל דוגמאות שתועדו בהיסטוריה והראו כי פיתוח אינטלקטואלי אינו אמצעי הגנה מפני חוסר סובלנות דתית ורדיפות. צרפת עמדה להתחייב בטקס חגיגי פומבי לחסל את הדת הפרוטסטנטית. הכמרים דרשו שההלבון כנגד השמיים, שהוא בא בגינוי המיסה, יחופר בדם, ושהמלך ייתן את הסכמתו בשם עמו לטבח הנורא. ה-21 בינואר 1535 נקבע כמועד לטקס הנורא. פחדים חדורי אמונות תפילות ושנאה המונעת מקנאה היוורת התעוררו בקרב האומה כולה. ההמונים שנהרו לפריז מכל סביבותיה גדשו את רחובותיה. תהלוכה ענקית ורבת רושם תפתח את היום המיועד. הבתים שניצבו לאורכה של הצעדה לבשו הבל. פה ושם הוקמו מזבחות, וליד כל דלת בהר לפיד לכבוד סעודת הקודש. לפני עלות השחר, הסתדרה התהלוכה בשורה על יד ארמון המלך. אחרי הצלבים והדגלים של הכנסיות האזוריות, צעדו אזרחים, זוגות זוגות, שנשאו לפידים בוערים. בעקבותיהם צעדו חברי ארבעת מסדרי הנזירים, כל מסדר בלבוש הייחודי לו. אחריהם נישא אוסף ענקי של שרידים מקודשים. בעקבותיהם נשאו בחירי הכמורה, עטויים בגלימות ארגמן ומקושטים בתכשיטים משובצים אבנים יקרות, יוצרים בכך מערך נהדר ונוצץ. הם ישבו תחת הפריון מריב, שנישא בידיהם של ארבעה שרים בכירים. בעקבותיהם צעד המלך, ללא גלימת המלכות והכתר, ראשו חפוי, עיניו מושפלות לאדמה, נושא בידו נר דקיק דולק. כך הופיע מלך צרפת קבל עם ועולם כבעל תשובה. ליד כל מזבח הוא השתחווה הפעם ארצה בהשפלה. לא בעת ים של מעשה הרשע שתימו את נשמתו, לא בעתיו של דם החפים מפשע שידיו גלו בו, אלא בשל החטא הקטלני של נתיניו שהעזו לגנות את המיסה. בעקבותיו צעדה המלכה ונכבדי המדינה, שאף הם צעדו בזוגות. כל זוג נושא לפיד בוהר. כחלק מטקסי היום נשא המלך נהום לפני השרים הבכירים של ממלכתו בהיכל הגדול של ארמון הבישוף. כשעל פניו הבעת צער קודר, הוא ניצב לפניהם וקונן במילים מרשימות ומרגשות על הפשע, חילול השם, ויום היגון והקלון שהומת על האומה. הוא קרא לכל נתין נאמן לסייע בהשמדת הכפירה הארורה שהתפשטה בצרפת ואימה להשמידה. הוא אמר, רבותיי, כשם שנכון הדבר שהנני מלככם, כך, אילו ידעתי שאחד מעבריי נגוע בריקבון המתוהב הזה, הייתי מרשה לכם לחתוך אותו. יתרה מכך, אילו ראיתי שאחד מילדיי נגוע בו, לא הייתי חס עליו. הייתי מוסר אותו לידיכם ומקיבו לאלוהים. דמעות חנקו את קולו, וכשההדה כולה בכתה, היא הכריזה כאיש אחד, נחיה ונמות באמונה הקתולית. ההלטה שירדה לאומה, שמעשה בהור הייתה נוראה. החסד, המהניג גאולה, נעלם. אך צרפת, אחרי שחזתה בעוצמתה ובקדושתה, אחרי שאלפים נמשכו ליופיה הקדוש, פנתה עורף להור והעדיפה את החושך על פניו. תושביה מעשו במתת השמימית שהוצא להם. הם קראו לרע טוב ולטוב רע, עד שהלכו שולל אחר הונאתם העצמית. על אף שהם אולי האמינו, כי הם משרתים את אלוהים בכך שהם רודפים את חסידיו, בכל זאת נקף מצפונם והם חשו אשימים. הם עשו בהור שהיה מצילה מן השקר, מן ההונאה העצמית ומהחתמת נשמותיהם באשמת דם. כאן, בקתדרלה הגדולה, נשבע העם בשבועה חגיגית להשמיד את הכפירה. בדיוק במקום זה, כ-300 שנים מאוחר יותר, תכתיר האומה ששכחה את האלוהים החי את תהילת התבונה. שוב הסתדרה התהלוכה בשורה, ונציגי צרפת יצאו להתחיל במלאכה שנשבעו לבצע. במבחים קצובים לאורך המסע הביתה, הוקמו גרדומים כדי להוציא להורג את הכופרים, ונקבע שכאשר המלך יגיע לכל אתר כזה, תודלק ערימת העצים כדי שיוכל לחזות במחזה הנורא מתחילתו ועד סופו. פרטי העינויים שסבלו הדים אלה של המשיח מחרידים ומחיבים מכדי לחזור עליהם. ובכל זאת, איש מן הקורבנות לא ייסס ולא נכנע. כאשר הציצו במאמין לחזור בו, הוא השיב, אני מאמין אך ורק במה שהטיפו נביאי ושליחי העבר, ובכל מה שחברת הקדושים מאמינה בו. אמונתי תולה מבטחה באלוהים ותגבר על כל כוחות ההופל והשאול. שוב ושוב נעצרה התהלוכה באתרי העינויים. לאחר שהתהלוכה שבה לנקודת ההתחלה, על יד ארמון המלך, התפזר הקהל והמלך והנכבדים פרשו. לאחר שהתהלוכה שבה לנקודת ההתחלה, על יד ארמון המלך, התפזר הקהל והמלך והנכבדים פרשו. שבעי רצון מאירועי היום, גאים בעצמם ומייחלים שהפעולה שזה עתה החלה, תמשיך עד להשמדה המוחלטת של הכפירה. בשורת השלום שצרפת מעשה בה, אכן תיעקר מן השורש, והתוצאות יהיו נוראות. ב-21 בינואר 1793, 258 שנים מן היום שבו התחייבה צרפת, בכל ליבה ומעודה לרדוף את מתקני הדת, צעדה תהלוכה אחרת, בעלת תכלית שונה לחלוטין ברחובות פריז. פעם נוספת היה המלך הגיבור המרכזי. פעם נוספת הייתה המולה ונשמעו צעקות. פעם נוספת נשמעה הקריאה שדרשה קורבנות רבים יותר. פעם נוספת הוקמו גרדומים שחורים. פעם נוספת הסתיימו אירועי היום בהוצאות להורג מחרידות. לואי ה-16 הובל אל הגרדום בעודו נאבק בסועריו ובתלייניו, ושם הוחזק בכוח עד שהגרזן נפל וערף את ראשו שנשמט על הגרדום. פעם נוספת לא היה המלך הקורבן היחיד. בסמוך לאתר הריגה זה, 2,800 בני אדם קיפחו את חייהם תחת להב הגיליוטינה בימי שפיכות הדמים של משטר הטרור. הרפורמציה הציעה לעולם את התנ"ך והברית החדשה, כשהם פתוחים וגלוהים. היא חשפה את עיקרי תורת אדוני, וקרא למצפונם של בני האדם לציית למצוות תורת אדוני. אהבה הינסופית חשפה בפני בני האדם את חוקי ועיקרי השמיים. אלוהים אמר, הושמרתם והזיתם, כי היא, התורה, חוכמתכם ובינתכם להיני ההמים, אשר ישמעון את כל החוקים ההילה, ואמרו, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. דברים דלת 6. כשצרפת מעשה במתת השמיים, היא זרה את זירי האנרכיה והחורבן. פרי הבאושים הבלתי נמנע היה המהפכה בשלטון הטרור. הרבה לפני שהרדיפות החלו, בעקבות הפצת העלונים, פארל הנוהז והנלהב נאלץ לברוח ממולדתו. הוא נסע לשוויץ, ובזכות מהמצב כמשנה לצווינגלי, הוא סייע בהטיית הקף לטובת הרפורמציה. הוא המשיך לחיות כאן, אך עדיין נודע לו השפעה כבירה על תיקון הדת בצרפת. בשנות גלותו הראשונות, התמקדו מהמצב בעיקר בהפצת הבשורה במולדתו. הוא הקדיש זמן רב לביסור בקרב בני עמו בסמוך לגבול. שם צפה בדריכות במאבק וסייע בדברי הידוד ועיצות. בסיועם של גולים אחרים, תורגמו כתביהם של מדקני הדת הגרמנים לצרפתית, והודפסו בכמויות ביחד עם כתבי הקודש בצרפתית. ספרים אלה נמכרו בכל רחבי צרפת באמצעות מוכרי ספרי דת. הם נמכרו למוכרים במחירים מופחתים, וכך הרווחים שהפיקו מן המכירה אפשרו להם להמשיך להפיצם. פארל החל את פועלו בשוויץ כמורה בבית הספר. הוא ביקר תקופות בקהילה המקומית מבודדת, והקדיש עצמו להוראת ילדים. חוץ מלימודים כלליים, הוא הציג בפני הילדים בזהירות את אמיתות כתבי הקודש, מתוך תקווה להגיע אל ההורים באמצעות ילדיהם. אחדים מהם האמינו. החכמרים יצאו לעצור את פועלו, הצליחו להסיט את הכפריים, חדורי האמונות התפילות, להתנגד למשנתו. הכמרים טענו, זו לא יכולה להיות בשורת המשיח, שכן אנו רואים שהטפתה אינה מביאה שלום, אלא מלחמה. בדומה לתלמידי המשיח הראשונים, שכאשר הם נרדפו בהיר אחת, נמלטו לאחרת. כך נהגו גם את הקני הדת. קלווין צהד מכפר לכפר, מהיר להיר, סבל רעב, קור ותשישות, וסיכן את חייו בכל מקום. הוא הטיף בשווקים, בכנסיות, ולפעמים על בימות הקתדרלות. לפעמים מצא כנסייה ריקה, ולפעמים עטפתו הופרעה בצעקות ולעג. לפעמים הוא אפורד בכוח מן הבימה. למעלה מפעם אחת התנפל עליו האספסוף והיכה אותו כמעט למוות. אך הוא המשיך בפועלו. על אף שלפעמים נהדף לאחור, הוא שב למאבק בנחישות וללא להוט. פעם אחר פעם ראה כפרים וערים שהיו מהוזי הדת הקתולית, פותחים את שעריהם לרווחה לבשורת המשיח. הקהילה הקטנה שבה פעל הראשונה, קיבלה במהרה את האמונה המתוקנת. גם הערים מורט וניושטל זנחו את טקסי הדת הקתולית והסירו את צלמי האלילים מכנסיותיהם.